بين. يعني هو بدف صديق ألف عمود ألف دبي ربي إشمعيل تانا ببيت المدرش של ربي إشمعيل شنينو ما سمعت شنينو شنينو גרסה אחרת לתשובה של בת הקיסר. כן? התשובה הראשונה של בת הקיסר הייתה קל וחומר שלמדה את זה מנתית, נכון? מן המים צר, מנתית לו כל שכן. זה היה התשובה הראשונה, כלומר הגרסה הראשונה לתשובת בת הקיסר, לקושיה של הקיסר על רבי, על רבן גמליאל. נכון? זוכרים? ואז יוצא לפי המשל הראשון, לפי הגרסה הראשונה, שהגוף משול לטיט. נכון? משול לטיט. כלי מטיט שעושים ממנו חרס. מה התוצאה? התוצאה היא כלי אטום, הוא קצת גס. זה בדיוק מה שעושה הגוף. הגוף הוא קצת גס, והוא אוטם את זוהר הנשמה. זה בכלל מה שהגוף עושה. הגוף אותם את זוהר הנשמה. אבל לפי הגרסה שאנחנו עכשיו נלמד, ראינו שהיא עשתה דימוי אחר. דבר רבי ישמעאל תנא, קל וחומר מכלי זכוכית. תודה רבה. מה, אתם זוכרים אגב מה הייתה הקושיה של הקיסר? אתם זוכרים מה הייתה הקושיה של הקיסר? אתם זוכרים? סוף סוף קיבלנו תשובה. מה? אבל לפחות תשובה אפשר לתת. שואלים שאלה, לפחות מינימום, תענו תשובה. טוב, בקיצור, הדיון היה שהקיסר אמר, איך יכול להיות שהמתים יחיו? הרי הם נהיים עפר, וכי עפר חי. אתם זוכרים את השאלה? הסברנו שלא יכול להיות שהשאלה היא שאלה טכנית, כי הרי אנחנו עשויים מעפר שחי. ממה אנחנו עשויים? תפוחי אדמה. תפוחי אדמה, מאיפה הם באים? מן האדמה, נכון? מן העפר. אנחנו לא רק עשויים מתפוחי אדמה, אנחנו גם עשויים מתפוחי עץ. תפוחי עץ, מאיפה באים? מן האדמה. מה? פרות. פרות, מאיפה הן באות? מן האדמה. זאת אומרת שאנחנו אדמה. אנחנו אדמה חיה. אז לכן הקושיה של הקיסר וכי עפר יכול לחיות, לכאורה היא נראית קושיה אידיוטית, שהרי אנחנו באמת עפר שחי. נכון? אני לא מבדיל בין הדומם לחי. זאת אומרת, אני חושב שכל אדם מבין שגם הפרה זה סוג של אדמה חיה, וגם האדם שאוכל את הפרה אז הוא גם כן עפר חי. איך נאמר בתורה? כי עפר אתה ואל עפר תשוב. אז אם אנחנו מצאנו שהעפר חי, אז מדוע שהוא לא יחיה שוב? כן? כלומר, לכן הקושיה של הקיסר איננה נראית באופן פשוט. אלא מה? מה הסברנו? הקושיה הייתה קושיה ערכית. איך יכול להיות שאחרי שהשתחרר הרוח, השתחררה הנשמה מן המעטפת המכבידה של הגוף, מן האפר, הכבד והגס הזה, שתהיה איזושהי שאיפה להשיב את הנפש של הגוף? זאת הקושיה. זוכרים שזאת הייתה הקושיה? כן, מדוע שתהיה תחיית המתים? במובן הערכי, לכאורה, זה נגד המגמה של הבריאה. מהי המגמה של הבריאה? שמן היותר גס, מגיעים אל היותר מעודן. מן הדומם, מגיעים אל הצומח. מן הצומח אל החי, מן החי אל האדם. והאדם, התכונה המאפיינת הייחודית של האדם, זה שהוא משכיל. אם האדם משכיל, אז בשביל מה? אז עוד יותר טוב שיהיה שכל מופשט מן הגוף. כמו שסוקרטס אמר, שטוב למות עבור הפילוסופים, בגלל שאז הנפש משתחררת מן המשקולת המכבידה הזאת של הגוף, שמטשטשת את צלילות הדעת. ולכן שואל הקיסר, בעל התרבות הרומית-הלניסטית, איך אתם, היהודים, אומרים שהאפר יחיה? הרי זה שהאפר חזר להיות אפר, זה טוב, זה משחרר את הנשמה. עד כאן קושיית הקיסר, נכון? ומה הייתה התשובה של ביתו של הקיסר, לפי הגרסה הראשונה? מן המים צר, מן עתית לו כל שכן, נכון? אמרה לו, משל למה הדבר דומה? לשני יוצרים בעירנו, אחד יוצר מן המים, אחד יוצר מן עתית, איזה מעולה יותר. אמר לה, זה שצר מן המים. אמרה, מן המים צר, מן עתית לו כל שכן. מה פירוש הדבר? אם, לבריאות, אנחנו רואים שראשיתו של האדם בגוף נוזלי, הזרע. והגוף הנוזלי הזה הופך בסופו של דבר לגוף מוצק, הבשר, העצמות. כן, אנחנו רואים שהמגמה איננה רק מן הגס אל המעודן, אלא גם מן המעודן אל הגס, מן הנוזלי אל המוצק. אם כן, אנחנו רואים שיש מגמה בתוך הבריאה של החדרת הרוח לתוך החומר. מגמה שהיא הפוכה מזו שהבחינו בה ההליניסטים. עד כאן מובן? מאיזה שלב איבדת אותי? כלומר, המגמה של המציאות לפי היוונים היא יותר רוחני, יותר רוחני. לכן תחיית המתים לא מובנת, היא קושיה. מה היא מראה בת הקיסר? שאנחנו רואים ביצירת האדם שעד רבה שהייתה התעבות של הדליל. כן? מן הזרע נעשה הגוף. מה שנקרא ליצור כלי מן המים. כן? אז אם מן המים... זה בעצם לרדת מדרגה? הרי הנוזל הוא יותר, הייתי אומר, אתרי מעודן מן האפר. ואם אנחנו רואים שמן המים צר, אז מן עתית לא כל שכן. זאת אומרת שאנחנו מבינים שיש מגמה נוספת על זו שהפילוסופים שמו לב אליה, שהיא המגמה של העלייה, יש גם מגמה של האחדרה, של אחדרת הרוח אל תוך החומר המגושם והגס. עד כאן מובן? ולכן, אם זה נכון, תחיית המתים מתבקשת.
זה סתירה מובנית שהנוזל
נוצר
גם כן
מהמוצק. אתה צודק. הנוזל גם הוא נוצר מן המוצק. אז אם כן אנחנו רואים שיש תכונה מעגלית. עוד יותר טוב. זאת אומרת שאין מטרה של שחרור בדווקא, יש גם מטרה של החזרת החיים. המזרחיים קוראים לזה קרמה. כן? המעגליות הזאת של החיים. שרשרת החיים הזאת, שאי אפשר להשתחרר ממנה, היא נקראת אצלם קרמה. בוודאי, וסמסרה. סמסרה זה מין גלגול נשמות כאלה מתמיד. מבחינתם זה גהינם. המטרה של החיים הרוחניים זה להשתחרר מן הקרמה.
זה אפשרי?
לפי הבודיסטים זה אפשרי. לפי תורתם בהחלט זה אפשרי, אבל צריך בשביל זה חיים של נזירות וביטול וכולי, עד שאדם מגיע אל הנירוונה, ואז, כן, זה, כן, הבודהה באמת הגיע לזה מבחינתם, כן? ככה הם מסבירים. כן, אז פה אנחנו רואים המאבק בין תפיסה שרוצה שחרור מן החומר, לבין תפיסה שחושבת שהקרמה עד רבה, לא רק שזה לא רע, אלא שזה עצמו מגמת החיים של החדרת הרוח לתוך החומר. בסדר? כן.
אבל כאילו, לא יודע, אני רואה את זה, כאילו, הקדוש ברוך הוא סובר את כל הכוחות כולם, ככה אומרים.
נכון, so what?
מה זה משנה, כאילו, מה הפילוסופים אומרים?
שאלה היא, רגע, שאלה יפה. כלומר, מה אכפת לנו? אתה אומר, ריבונו של עולם הוא הבוס, אז מה אכפת לנו מה קיסר אמר? נכון? התשובה היא שהקיסר זה בריאתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא קיסרים, והקדוש ברוך הוא ברא עולם שבו הפילוסופיה היוונית היא מהותית. ולכן אנחנו צריכים לדעת איך הקדוש ברוך הוא מספק את התביעה, את הדרישות של הפילוסופיה. כן? כלומר, הפילוסופיה זה לא סתם איזה מין קשקוש, זה שכל האדם. וריבונו של עולם נתן לנו שכל, כנראה שהוא לא אכזרי לברוא לנו שכל שסותר באופן מהותי את האמונה. הנוצרים אומרים את זה, שכל זה נגד האמונה. הרמב״ם אומר, שכל זה צלם אלוהים. זה תפיסה פסימית ואופטימית. לכן חשוב לנו מה הם חושבים. ולא רק בגלל שאנחנו רוצים לעזור להם. לא רק שאנחנו צריכים להתגונן. יש גישה שאומרת ככה. יש עולם הרוח של הגויים. בוא נקים חומה בינינו לבינם, כדי שלא נשמע מה שיש להם לומר. אבל אם אתה עושה את זה, הם גם לא ישמעו מה שיש לך לומר. והמטרה שלנו, ונברכו בך כל משפחות האדם. משקע מגמה אוניברסלית של היהדות. נכון?
מובן?
לא, זה בדיוק דה מה שתשיב, שכוונה להשיב אותו בתשובה. כן, לאפיקורוס, צריך לעשות את זה. אפיקורוס הוא נורא מסכן, הוא זקוק שישיבו אותו. מי ברא את הטבע?
הוא,
אז זהו, זה ככה. אז ודאי שאנחנו רוצים להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך הטבע. יותר מזה, הנס, ההנהגה הניסית היא הדבר הלא מובן. מדוע שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים? מה, הטבע לא טוב? נכון? אז זהו, לכן אנחנו רוצים גם להבין, גם חוץ זה אנחנו אומרים שלא רק שהקדוש ברוך הוא הבוס, הקדוש ברוך הוא גם מוסרי. אנחנו צריכים להבין מה המוסריות של ההנהגה שלו. ואם תחיית המתים נראית כדבר לא מוסרי, זה באמת קושיה. וזו הטענה של הקיסר. הקיסר אומר, תחיית המתים שלכם זה לא מוסרי. זה להרע עם האדם. אבל, לכן אנחנו צריכים להתייחס לטענה. גם אם היא לא הייתה מושמעת על ידי הקיסר, למה הייתה מושמעת על ידי עצמנו? פרשטייסט?
כל טענה,
כאילו. כן, לא טענה. מה? נכון, נכון. לא, זה לא הצדוקים. הזוקים להפך, הם כפרו בהישארות הנפש. כן, אבל היו יהודים שאמרו את זה. טוב, אז בכלל טענות זה דבר מאוד חשוב. איך כותב הרב קוק במידות הראייה בערך אמונה? האמונה בתהרתה על ידי אפשרות של כפירה. אתה איתי? זאת אומרת, אם האדם איננו מסוגל להסכים להיות כופר, אם יוכיחו לו שהכפירה היא נכונה, אז האמונה שלו היא אמונה חלשה. היא לא אמונה אמיתית, אמונה של רמייה, הוא קורא לזה הרב.
זה רק לחזקים.
למה? זה כדאי מאוד לדעת אם היהדות היא אמת או לא. כי אם היא לא, אפשר לאכול שרימפס, אומרים שזה טעים. כן. פעם מישהו הקשה אליי קושיה באינטרנט, הוא אמר, אם אתה לא תדע לענות על הקושיה הזאת, אתה מוזמן לאכול עם שרימפס במסעדה. יש מסעדה טובה. הבעיה היא שעניתי לו על הקושייה, ואז הוא אומר, חבל, הפסדנו. טוב. טוב, יש פה שאלה. המדע הוכיח שדווקא מהגמה היא, דווקא מהפשוט למורכב. הנוזל מכיל תאים פשוטים שהופכים למערכת מורכבת ומסובכת של האדם. טוב, גם זה אפשר לומר. אני לא יודעת כמה תאים שבזרע הם פשוטים, זה דווקא מורכבים מאוד, אבל בסדר. אנחנו רואים בכל זאת גם שהמערכת שיוצאת מזה היא עוד סופר מורכבת. טוב, אבל יש כאן, זאת הייתה הגרסה הראשונה של דברי הבת של הקיסר. אבל יש לנו כאן גרסה אחרת. דבי רבי ישמעאל, תנא. בבית המדרש של רבי ישמעאל לימדו משהו אחר שהיא אמרה. אמרו, קל וחומר מכלי זכוכית. מה כלי זכוכית שעמלן ברוח בשר ודם? איך עושים זכוכית? לוקחים חול. חול וחול. ומעבירים את זה באש, וזה נעשה נוזל, ונופחים בו. נופחים בו עם איזה שפופרת, ואז נעשה כלי זכוכית. זאת מלאכה מסוכנת, אבל פעם היו עושים ככה, עד היום הזה יש בחברון, יש מה שנקרא זכוכית אומנותית. אז עדיין עושים את זה. נכון? מה?
במורנו.
במורן?
במורנו.
במורנו, כן. מול ונציה עושים את זה? לא, לא יודע. טוב. כמה זה עולה? אפשר לקנות באירו? טוב. אז דבר רבי ישמעאל טענה, כלבך אומר מכלי זכוכית. מה כלי זכוכית? שעמלן ברוח בשר ודם נשברו, יש להן תקנה. איך מתקנים כלי זכוכית? מתיחים מחדש. בשר ודם שברוחו של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. טוב, יש פה רמזים על גבי רמזים. מה מתכוונים כאן לומר? שכלי זכוכית אפשר לתקן, אז גם האדם אפשר לתקן, לברוא מחדש וכו'. קודם כל זה אומר שהגוף כאן משול למה? לכלי זכוכית. ובמשל הקודם, הגוף היה משול לכלי חרס. נכון?
משול לחומר או לכלי?
שניהם זה כלים. בשני המקרים זה, הגוף הוא כלי, זה לכולי עלמא. השאלה איזה סוג כלי? במשל הראשון, בגרסה הראשונה, בת הקיסר, היא משילה את הגוף לכלי חרס. במשל השני, לכלי זכוכית. מה אתה אומר, מה ההבדל בין חרס לזכוכית? יפה, כלי חרס, אי אפשר לתקן, אי אפשר למחזר. זאת אומרת, מה, איך? לא, זה לא ילך. לא ילך. כלומר, כלי חרס, אין לו שבירתו תקנתו, ואין מה לעשות. אי אפשר לתקן את זה. לא, עניין, לא לא עניין טוב. מה, להתיך מחדש חרס? לא היה ולא נברא. אי אפשר. זהו. הלך. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? אני אומר לך, תביא כלי חרס, תנסה. תשבור אותו. טוב. בקיצור, אי אפשר. מה זה אומר? שיש שני אופנים לחיות את... עכשיו, יש עוד הבדל בין החרס לבין הזכוכית. מה ההבדל? עוד הבדל. מה? גם זכוכית נתמת. היא אטומה, יפה, ואילו הזכוכית שקופה. זאת אומרת, כאשר אני מביט בחרס, אינני רואה את התוכן הפנימי. לעומת זה, בזכוכית, אני רואה מה שיש בפנים. אז זה שני אופנים של קיום הגוף. יש גוף שהוא אוטם של הנשמה, זוהר הנשמה הוא עם על ידי הגוף, ויש שהגוף הוא הגילוי של הזוהר של הנשמה, לפי מדרגתו של האדם. ואז יוצא שיש לנו שני אופני אנושיות, חרס וזכוכית, וממילא גם שני אופני נצחיות. יש מי ששבירתו אין לה תקנה, ויש מי ששבירתו יש תקנה, יש תחיית המתים. ברור? זה שני אופנים. יש כאלה שלא קמים לתחיית המתים. ספרים, למשל, מי שמלווה בריבית, משל בריבית לא קם לתחיית המתים. המעניין, נספרים על איזה אדם עשיר מאוד, שמעולם לא היה נותן צדקה. כאשר הוא מת, חברה קדישה דרשה סכום עתק כדי לקבור אותו. באו היורשים אל הרב, אמרו, מה זה צריך להיות? מה, בגלל שאנחנו עשירים, אז צריך לשלם פי כמה וכמה? הזמין הרב את החברה קדישה, ביקש הסבר. אמרו החברה קדישה, כבוד הרב, כשאנחנו קוברים מישהו, אנחנו לא יודעים, אולי עוד רבע שעה יש תחיית המתים, זה שכירות. אבל הוא לא יקום, זה לנצח. עכשיו, מה? הלוואה ש... זה לא הלוואה, זה מענק, זה אפילו בזול. מה זה לעומת הנצח? זה כלום.
מה עושים לנשמות שמעלים אותם?
אז זו שאלה מעניינת. אתה שואל פה שאלה, אולי תסביר את השאלה שלך יותר. כלומר, אתה אומר... איך יכול להיות שמישהו לא קם לתחיית המתים? נכון, זו שאלה. נכון. לכן, מוכרחים לומר, אתה שואל פה שאלה אמיתית מאוד. מישהו יש לו נשמה שהיא חלק אלוה ממעל, ניצוץ עליון. פתאום אתה אומר, הוא עשה ככה וככה, זהו, הלך עליו. איך הזמני יכול לפגוע בנצח? נכון? אתה זוכר שאת השאלה הזאת, הגמרא שאלה בתחילת הפרק? מה? אתה לא זוכר? כן. כן, כשהגמרא שאלה, וכל כך למה? נכון? האומר אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לתחיית המתים. אז הגמרא שואלת, וכל כך למה? זוכר? זוכר את זה או לא? אבל זה שלא היית פה, זה לא פותר אותך מלהוציא מן הארכיון את כל השיעורים שהיו מתחילת הפרק. אז אני בטוח ששמעת את כל השיעורים שבארכיון, זה לא יכול להיות שלו, נכון? לא יכול להיות שלו. טוב, אבל בכל זאת, אנחנו נראה בהמשך דברי הגמרא, שכל הסיפור הזה שאין חלק לעולם הבא, אבל תגלה לאף אחד, זה בלוף. באמת כולם יש להם. כי זה לא יכול להיות שלו. אלא מה? זה דרכים הכלכלות שבה הכלכלות. כלומר, יש מי שנכנס בדלת הראשית, יש מי שנכנס דרך הביוב, אבל הוא נכנס, בסוף מגיע. כל מיני, כן.
יש כאילו, לפה צריכים להגיע, יש מישהו שבא מהימין, ויש מישהו שבא מהשמאל.
נכון. בסוף יגיעו. מה? לכן זה לא יכול להיות שהאדם יאבד את הנצח שלו.
אין משמעות לדרך,
לא משהו. זה כן, הייסורין. זה הייסורין. ביחס לנצח אתה צודק, אבל ביחס לחוויה הקיומית של האדם, זה מאוד משמעותי. בבקשה, אפשר לנסות. אדם עושה הכל כדי לא להצטנן אפילו. ואתה אומר, זה מה אכפת. מול נצח כל דבר מתגמר, אבל לא כל אדם חי את הנצח. טוב, בואו נמשיך. מה? זה חוק שימור הרוח, כן. לא יידח ממנו נידח. הרי אם אתה תאמר שאין תחיית המתים, אז זה אומר שהכוח החזק ביותר בעולם זה המוות. וזה דואליסטי מאוד. זה אומר שמול האלוהים, שהוא מקור החיים, חי העולמים, עומד כוח שהוא חזק ממנו, חז ושלום. ברור? השאול. מה זה שאול? מקום שבו נשארים שאלות, אין תשובות. בסדר? לכן צריך דם מה שתשיב, להשיב אותו משם. כן, בבקשה.
המשל של הכלי חרס הוא
שיש מי שמתחיל עם כלי חרס. אז מה צריך לעשות? צריך לעשות כלי חדש. כלומר, במקום לקחת את הכלי עצמו ולחדשו, צריך לעשות כלי חדש. תקרא לזה גלגול, זה אחד הדרכים האפשריות. יש כל מיני אופנים. גלגול זה אחד מהם. כן. מה?
נגיד, אני התחלתי לבנות הזכוכית. עכשיו, יש מטרה שהזכוכית תהיה שקופה במידה כזו מכזו. זאת מטרת הבריאה. אני הצלחתי
להגיע ל-78% שקיפות. וסיימתי את חיי פה, ה-78 הולכים לפח ואני מתחיל לבנות כלי חדש? לא, יש, זה מה שנקרא זיכוך נוסף. זה
זיכוך. אני חוזר פה
ל-22%. בדיוק. כן, זה מה שנקרא זכות אבות. מה זה זכות אבות? הזיכוך, שהאבות מזכחים. הם זיכחו כבר חלק, אנחנו ממשיכים את הזיכוך. בסדר? עכשיו, אני רוצה קצת יותר להעמיק לזה. כן, בבקשה. אותו דבר. כן, לפי מה שהסברנו. רואים שהגמרא בכוונה מערבבת בין המושגים. עכשיו, יש עוד משהו לגבי האופן שבו עושים כלי זכוכית. יש התבוננות בפסקה הזאת של הגמרא בספר נפש החיים. כשהוא רוצה להסביר את המושגים של נפש, רוח ונשמה. הוא מסביר, כאשר האדם עושה כלי זכוכית, אז יש לו אוויר. האוויר נמצא לחיים של האדם. אחר כך האוויר עובר משם אל השפופרת. אחר כך הוא נכנס לתוך הגוש של הזכוכית ונותן לו צורה, ושם הוא נח. לפני כן הוא בתנועה, ואחר כך הוא נח. אומר כך בעצם הקדוש ברוך הוא מייצר את הנשמות. בהתחלה האוויר שבתוך לחיים של האומן, זה אומנם עדיין, זה כבר פרש מגופו של האומן, אבל זה עדיין נתון בתוך גופו. זה חלק מהנשימה שלו. איך אומרים נשימה בשפה מקראית? נשמה. כן? בעברית מודרנית אומרים נשימה, אבל בעברית מקראית אומרים נשמה. למשל, כל הנשמה תהלליה, הכוונה כל מה שנושם. כמו כן, ויפח באפיו נשמת חיים. מה זה נשמת? נשימה. כן? אז זאת אומרת שהאוויר, כשהוא עדיין אצל הממזג, אצל זה שעושה את הסקלי זכוכית, זה בבחינת נשמה שלו. אחר כך זה הופך להיות בתוך השפופרת, מה זה? רוח. אחר כך, והיא נפש, נפש. נשמה, רוח, נפש. אלה הם שלושת חלקי האדם שהולכים ומשתנים, אבל בסופו של דבר מדובר באותה תנועת חיים. כך שאפשר לומר, האדם הנח, האדם בעל ההכרה של האני, זה הנפש. האדם העליון, האלוהי, אפשר לומר, זה הנשמה. ומה זה הרוח? זה היחס ביניהם. עד כמה הנשמה מהירה בתוך הנפש, ועד כמה לא. זה נמדד על ידי וסת, שאנחנו יכולים לקרוא לו רוח. רוח, אותם אותיות כמו רווח. זה הרווח בין הנשמה לבין הנפש. זה הסוף של הקור ותחילת החום. סוף הקור, מה זה? קור, ריש, תחילת החום, חטא, נכון? תחילת החום, חטא, סוף הקור, תחילת החום, רוח, בסדר? זה מבחינה האמצעית. מה? So what? נכון, 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 בדיוק. בדיוק. זה כמו אדם שמאוד רוצה להיות צנחן. מאז כיתה ד' הוא אוסף מגזינים של צנחנים, ויש לו סמלי צנחנים בבית, והוא עושה כושר כבר מכיתה ט' כדי להיות מספיק בריא, כדי לעבור את הגיבוש, והוא מפעיל פרוטקציות בגלל שגילו לו איזה משהו בוועדה הרפואית, ואז בכל זאת הוא רוצה להתקבל וכו'. בקיצור, סוף סוף מגיע לקורס צנחנים, מגיע הזמן לקפוץ.
לא חפים אותו.
למה? הוא מפחד. מאיפה בא הפחד הזה? הרי זה מה שהוא רצה כל הזמן. זה בטבע של האדם לפחד מהקפיצה הזאת. בסדר? אותו דבר, יש גם טבע של הנשמה, אפשר לומר. הנשמה עניינה לרדת לכאן, אבל היא לא רוצה. יש לה איזה רתיעה טבעית. כן, זה כיף כזה. כן? תגיד, מה יותר טוב, להיות במיטה או מחוץ למיטה? יותר טוב להיות במיטה, נכון?
זאת אומרת, יש מצב שיש אדם בלי נשמה?
אדם בלי נשמה?
שנשאר בתוך הרווח הזה, ולא מגיע לתוך
יכול שהוא לא מממש את נשמתו. אבל זה לא שאין לו נשמה, לא יכול להיות. מה? כן, לא יכול לבוא לידי ביטוי. כן, אבל זה לא שאין.
אין אדם בלי נשמה.
אני לא חושב שיש דבר כזה.
גם מי שלא בן ברית.
גם מי שלא בן ברית. כן, ודאי, כל אדם יש לו נשמה. אלא האופן, היחס בין הנפש לבין הנשמה הוא שונה בישראל ובעמים. בפעם צריך לדבר על זה. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, מה? מעניין, אני היום מנסה להגיד דברים כל הזמן תוקעים. מה? כן, אוקיי, שאנו. לא, זה לא בשבילי, זה בשביל הצופים. הצופים אומרים, אנחנו רוצים לשמוע מה שיש לרב שרקי לומר, וכל הזמן נפרים לו. בסדר, מה? כן.
אם הרב אומר שישנו רווח בין מי שעושה לבין מטרי שהחקתי לך...
רגע, אני גם הנפש, גם הרוח וגם הנשמה שלי. אבל החלק המודע שבעני שלי הוא הנקרא נפש. אבל יש חלק אידיאלי שלי, שהוא הנשמה שלי. בסדר? זה הכוון. עכשיו בואו, אפשר לגבי השאלה בן ברית ולא בן ברית, האם גוי יש לו נשמה או לא, על זה כתבו הרבה שטויות, אני צריך פעם אולי לתת על זה שיעור, נתתי על זה גב שיעור, על נשמה של גויים וכו', דיברתי כבר כמה פעמים. אבל בואו נחזור למה שאני רוצה לומר. אם יש, אם כן, בעשיית כלי זכוכית, נשמה, רוח ונפש, מה זה הכרת? כתוב ונחרטה, הנפש. זאת אומרת, בתוך השלשלת הזאת של שלושה ממדים, יש לפעמים שהנפש נחרטת. אז מה זה לתקן את הכרת? להשיב, לחבר מחדש מה שהתנתק. הנפש נותקה מן הרוח. נכון? זה נקרא קראת ראשון. עכשיו, אם אדם מגזים, מה הוא מחריד? אני יכול להחריד גם את הרוח. נכון? זה קורה. ואז הוא צריך לעשות תיקון יותר מעמיק, לתקן את הקראת של הנפש ואת הקראת של הרוח. איפה מצאנו שיש פעמיים קראת? היא קראת, תקראת, הנפש ההיא. נכון? זוכרים שדיברנו על זה בעמוד הקודם? כן או לא? חיים, לא? לא היית פה. אני לא יכול להיות שלא שמעת את השיעורים מן הארכיון. לא מאמין לך. סתם אתה עובד עליי. אז אם כן, נפש, רוח. האם ייתכן שהנשמה תיקראת? וזה לא יכול להיות, זה בית השם. עכשיו אתם מבינים את הקושיה של רבי ישמעאל על רבי עקיבא בברייתא הקודמת? אמר לו רבי ישמעאל לרבי עקיבא, ולא כבר נאמר ונחרטה, וכי שלושה עולמים יש. מה זה וכי שלושה עולמים יש? הכוונה וכי שלוש קריטות. זה הכוונה. יש חלק עצמי באדם שלעולם לא ייקרת. לא ייתכן שייקרת. וזה בגלל שהאדם עשוי משלוש בחינות. מאיפה למדנו את זה? דבר רבי ישמעאל. זה מה שלמדנו עכשיו. דבר רבי ישמעאל טענה, קל וחומר מפני זכוכית. כן, כדי זה הבסיס התיאורטי לקושיה של רבי ישמעאל על רבי עקיבא בעמוד הקודם. עד כאן מובן.
אולי גם של עצם הלוז?
כן, זה דומה למושג של עצם הלוז. כן, מה זה עצם הלוז? כן, מספרים שיש איזה עצם שלא נעלמת לעולם. תראי לי אותה. כן, תראי לי אותה רק. יש כל מיני מדרשים שלקחו פעם סדן ופטיש ורצו להקות על עצם הלוז, ואז נחלק הפטיש, נחלק הסדן. בסדר, זה משלים. כמובן שיש משהו עצמותי באדם שלעולם לא נעלם. בסדר? טוב. בואו נמשיך. אמר לה, הוא מינה לרבי עמי. עכשיו אנחנו מתחילים, אתם זוכרים שדיברנו על תחיית המתים עבור העברים, עבור היהודים, עבור המינים, עבור הרומאים, עבור השומרונים ועבור הפוליטיקאים, נכון? קליאופטרה ורבן גמליאל והקיסר. עכשיו אנחנו עוברים לתחום אחר, הפילוסופים. הפילוסופים יש להם קושיות על תחיית המתים. ואז הקושיות האלה מובאות כאן. אמר לה האומינה לרבי עמי. יש מין, הכוונה פה כופר, אמר לרבי עמי. אמריתו, איפה הרבי עמי היה חי? בטבריה. בטבריה, אצל רבי יוחנן למד. באותם הימים יש התפשטות גדולה של הנצרות בארץ ישראל. כן? הוויכוחים מתחילים אז. עם רבי אבאו בקיסריה, עם הפילוסופים ועם הנוצרים גם כן. יש שם מאבות הכנסייה בתקופה. זה ספק, נוצרי ספק פילוסוף. יותר פשוט לומר שזה פילוסוף, כי הטענות שהוא מביא הן טענות פילוסופיות. אמר לה, הוא מינה לרבי עמי. אמריתו דשיך וחיה. אתם אומרים שהמתים יחיו. הבו עפרה, ועפרה מי כחיה? הרי אם נהיים עפר, וכי העפר יחיה? זוכרים את השאלה הזאת? אותה שאלה ששאל הקיסר. אבל זה לא נכון, זה לא אותה שאלה. למרות שזה אותם המילים, אבל אם זאת הייתה אותה שאלה, זו היה נועל אותה תשובה. אז אם פה השאלה היא אחרת, אם יש תשובה אחרת, סימן שזאת שאלה אחרת. השאלה של המין היא שאלה הרבה יותר רצינית. האם טכנית זה יכול להיות שהעפר יקום לתחייה? ואז אומר לו דבר מאוד מוזר. אמשול לך משל. למה הדבר דומה? למלך, בשר ודם, שאמר לעבדיו, לכו ובנו לי פלטרין גדולים במקום שאין מים ועפר. מה זה פלטרין? ארמון, פלטיום או פלטריום, בלטינית, פלס. אז תבנו לי מקום שאין מים, פה הגמרא מבינה את המילה פלטרין כאילו שזאת מילת רבים. בדרך כלל פלטרין זה לשון יחיד או יחידה, אבל פה זה לשון רבים. במקום שאין מים ועפר. הלכו ובנו אותו. לימים נפלו. אמר להם, חזרו ובנו אותו במקום שיש עפר ומים. אמרו לו, אין לנו יכולים. כעס עליהם ואמר להם, במקום שאין מים ועפר בניתם, עכשיו שיש מים ועפר, על אחת כמה וכמה. מה הטענה? הוא אומר, פעם לא היו חיים בעולם, והופיעו החיים הביולוגיים. אז עכשיו שיש, יש כבר בסיס, בסיס טבעי להופעת החיים הביולוגיים מחדש. זה קצת משונה מה שזה נאמר כאן, כי זה אומר שתחיית המתים היא תופעה טבעית. כאקולוגית, לא יודע, אנחנו מבינים שתחיית המתים זה נס. מה שרבי עמי אומר, זה שיש נתונים ביולוגיים להחיית המתים. אולי הוא חשב על השיבוט או דברים כאלה, דברים שרק היום מדברים עליהם. אבל יש בזה מין בסיס כזה. השאלה אם הוא מתכוון ברצינות. לומר שניקח את ה-DNA של המתים מלפני כמה אלפי שנים, ואנחנו נחדש, ניקח משל את המומיה של רמסס השני, ואנחנו ניקח משם DNA, ואנחנו נצליח איכשהו לייצר מחדש את רמסס. מה? ואז ממילא התודעה תחזור אולי, אולי רמסס... כן, אולי, לא יודע, זה קצת, קצת משונה, נכון? זה מה? הוא יתאכזב מה שהוא רואים? איך אתה יודע? הוא יתרגל לסטנדרטים אחרים. טוב, אולי דווקא זה יותר טוב לו, לא יודע. טוב, אל תרחם על רמסס. בסדר? מה?
התשובה
פה
זה לפי
הפסוק
הזה, שהוא אמר לפי השאלה.
כן, אבל יש בכל זאת דבר מעניין. בואו נראה. צריך לקרוא את כל התשובה, ואז אנחנו נתחיל להבין מה הוא רוצה. ואם אי אתה מאמין, צא לבקעה. מה זה בקעה? מקום מישור, נכון. וראה אכבר, שהיום חציו בשר וחציו אדמה, למחר ישריץ ונעשה כולו בשר. ראית דבר כזה פעם?
זה לא קיים בטבע.
זה לא קיים בטבע, אבל פעם חשבו שזה קיים. מה בערוב? זה לא עכבר שם, זה בני השדה, זה משהו אחר. ואיך אתה יודע אם זה באמת קיים? ראית פעם כזאת חיה? אני אף פעם לא ראיתי. אני מוכן לפקפק באומתות העבדתית של הדבר הזה. בסדר? אני מקווה שלא תוציא עליי פשקביל. כן, אבל מה שמתואר כאן, מה שמתואר כאן זה משהו אחר. מדובר על ייצור על אדמה שהופכת לבשר. זה הוויכוח בין פסטר לבין פושה. זוכרים? כן, היה ויכוח כזה.
פסטר שם בתוך צלצל.
כן, היה ויכוח. פושה טען שאפשר לייצר חיים אורגניים מנתונים לא אורגניים. ואילו פסטר אמר שחיים באים רק מן החיים. נכון? ולכן, ובאמת מי ניצח? פסטר. אז פה הגישה פה בגמרא היא לכאורה כמו פושה. שדברים לא אורגניים יכולים להפוך לאורגניים. מה?
עכשיו...
יפה. אני עמדתי להקשות את זה. נכון, היום מקובל שחיים באים רק מחיים. אבל תורת האבולוציה לימדה אותנו שהיה שלב שבו לא היו חיים והופיעו החיים. זאת אומרת שפסטר לא דחה שבאופן מוחלט זה לא יכול להיות. לפחות הוא לא הצליח לתחול זה, יכול להיות שבתנאים, כפי שהיו בראשית הופעת החיים, תנאי לחץ ואטמוספירה אחרים משלנו, וקרינה קוסמית וכדומה, החיים יכלו להופיע מתוך החיים הלא אורגניים. כן, הרי סך הכל, מה צריך בשביל לייצר חיים? צריך שני דברים. צריך נוקליאוטידים וחומצות אמינו. מספיק, נכון? יש לך קצת נוקליאוטידים, קצת חומצות אמינו. אתה שם את זה בתוך מרק, תוך זמן מסוים, סך הכל מיליון שנה, יש לך כבר את ה-DNA הראשון. זה אפשרי, נכון? אז אם כן, זה לא בלתי אפשרי לחלוטין. אז יש כן דבר כזה, עכבר, שחציו עפר וחציו אדמה, למחר ישריץ וניה כולו בשר. אבל מה יש, אבל זה לא נכון מה שאמרתי. למה? כי זה לוקח כמה זמן? הרבה זמן. הנה, זה הקושיה של הגמרא. ואם תאמר, שמה תאמר, לזמן מרובה, אומרת הגמרא, זה המון זמן עד שהאפר הופך לבשר. זה לא תהליך שדומה לתחיית המתים בכלל. זה מיליוני שנים. אז הגמרא אומרת, אז עלה להר. אמרת לי בהתחלה לצאת לבקעה. עכשיו אתה אומר, זה לא מספק, לך להר. הוא רואה שהיום אין בו אלא חילזון אחד. למחר ירדו גשמים ונתמלא כולו חילזונות. זה טענה? למה זה לא טענה? כי החילזון כן היה קיים כבר, נכון? אז מה הוא עובד עלינו פה רבי עמי? מה הוא רוצה? הוא רוצה ליצור בנפש את המושג של תחיית המתים. אז הוא לוקח שני מרכיבים של עובדות ביולוגיות שיש. המרכיב האחד שהאפר הופך לבשר, אבל זה לוקח הרבה זמן. מרכיב שני, שדבר נעדר חיים, הופך מהר מאוד למלא חיים, אבל היה כבר בסיס. אם אתה תרכיב את שני הציורים ביחד, גם את הציור של הבשר שבא מן האפר אחרי הרבה זמן, וגם הציור של החילזון שבבת אחת נעשה מלא חילזונות, אז יש לך ציור של תחיית המתים. כלומר, זה הרכבה של שני דברים ליצירה חדשה. כמו שאומר הרמב״ם, הדמיון, מסוגל לחבר שני מרכיבים שבמציאות הם נפרדים זה מזה. למשל, פיל. זה בדרך כלל, יש דבר כזה פילים, נכון? איזה צבע יש להם? אפור. יש בעולם הזה ורדים. איזה צבע יש להם? ורוד. נכון? אבל פיל ורוד, בלי וויסקי, לא רואים, נכון?
יש דווקא כמה פילים כאלה שיש להם קטנים ורודים.
לא, לא, אבל כולו ורוד כזה.
לא.
לא, זה לא, נכון? אבל עם וויסקי רואים, נכון? זאת אומרת, אבל איך מי ששתה וויסקי רואה פיל ורוד? כי הוא לקח את הפיל מהפיל האפור, לקח את הוורוד מן הורדים וחיבר. כן? אז בעצם מה שרבי עמי אומר, אתה רוצה לדמיין מה זה תחיית המתים. תיקח את התופעה הטבעית ארוכת הזמן של האפר שהופך לבשר. תיקח את התופעה הטבעית האחרת של החילזון שבראש ההר. ותחבר את שניהם, יש לך ציור של תחיית המתים.
אבל אחרי זה השיקור מתפקח, רואה את המציאות האמיתית.
זה נכון. זה נכון. השיקור מתפקח, רואה את המציאות האמיתית. זה כל כך מזעזע אותו, שמה הוא עושה? שותה עוד פעם. יפה. טוב, הלאה. איפה היינו? אמר לי... אז זה מה שרבי עמי רצה, כן? רצה לקרב בעצם, רצה לקרב אל התודעה את הרעיון. אמר להו מינה, יש לנו, כן, בבקשה.
ברור לנו שרבי עמי לא הכיר את תורת האבולוציה.
רבי עמי לא הכיר את תורת האבולוציה. לא מדויק, לא מדויק. היו רעיונות דומים לתורת האבולוציה גם בימי קדם. גם אצל דמוקריטס, גם אצל לוקיאנוס. היו אנשים שחשבו, לא על פי הנתונים שיש לנו היום, אבל הרעיון שהחיים הופיעו מחיים יותר קדומים, ואחר כך את ההתפתחות, זה לא רעיון חדש.
אבל הרעיון שהחיים הופיעו מהדומים.
כן, 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 זה בהחלט. היו רעיונות כאלה, אבל לא מבוססים מבחינה מדעית.
כשאנחנו קוראים את זה, קוראים את זה בקריאה שלנו.
כן.
כשאמר, הוא לא התכוון לזה בכלל.
יכול להיות שהוא לא התכוון לזה. אבל זה לא משנה, כי אתה רואה למה הוא מתכוון בלעדת. זאת אומרת, אתה רואה שרבי עמי, הוא שואל את עצמו, מה זה תחיית המתים? הרי זו השאלה ששאל אותו אמין. כן? הוא מינה, שואל אותו, איך יכול להיות תחיית המתים?
הוא חי בעולם שבו יש מיתוסים על עכברים שחציים בשר, חציים אדמה.
הוא חשב שיש דבר כזה, זה נכון, לא משנה. גם אנחנו חיים במיתוסים של, בעולם שבו יש מיתוסים של נוקליאוטידים וחומצות אמינו שהפכו להיות חיים. אתה בדקת את זה? ראית את זה פעם?
כי באמצע,
לא, לא בדקת את זה. נכון. אז זה גם אצלנו זה מיתוס. זה מיתוס מייסד.
בסדר, לא
אכפת
לי. אנחנו מכניסים אבל דברים שלנו לתוך
דברי רבי עמי,
מסבירים שזה
מה שהוא התכוון. איזה משמעות יש לזה? לא, יש משמעות. כי אתה מבין מה הוא אומר. מה שהוא אומר, רבי עמי, מה זה אומר לי מה שהוא אומר? זה אומר שהוא מבין שתחיית המתים היא תהליך שיש לו יסוד בטבע, וכדי להיפגש איתו, אני צריך להסתכל בשני דברים, גם בבקעה וגם בהר. עכשיו, זה מספיק לי. זה מספיק לי, כן? בשביל שזה יהדהד אצלי לפי המידע המדעי שיש לי היום, כמתאים לזה. ברור? כלומר, רבי עמי לא מתנגד למה שאני אומר בשמו. נאמר כך.
ואם קוראים את זה שנתיים לפני הולדת דרווין, אחרי שכבר ידענו שאין עכבר חצי ובצרת חצי ואדמה ולפני...
אז היינו מתקשים, לא יודע. אני לא חי אז, אז אני לא יודע מה הייתי חושב.
אנחנו קוראים את זה, אנחנו צריכים לקרוא את זה.
אני מנסה להבין מה הוא אמר. ומה שהוא אמר, זה בדיוק מה שאני אמרתי, שיש יסוד ביולוגי לתחיית המתים, וכדי להיפגש עם זה, אני צריך לעלות להר ולרדת לבקעה. זה מה שהוא אומר. עכשיו, איך הדבר הזה מתרגם? זה מתרגם אחרת לפי הכלים המדעיים של כל דור ודור. בסדר? כלומר, גם תיאוריות מדעיות, הן הרבה פעמים... דומות בצורה מפתיעה לאינטואיציות קדומות שהיו, גם אם זה לא נכון. למשל האטומים, כן? רעיון האטום הוא לא רעיון חדש, הוא רעיון שהופיע מספר פעמים בהיסטוריה אצל הוגים שונים, גם אצל לייבניץ, גם אצל המוטקלמין, גם אצל דמוקריטס. כל מיני אנשים חשבו בחשיבה אטומיסטית, אבל כל התפיסות האטומיסטיות שהיו להם, אין להם ולמדע של ימינו ולא כלום. בסדר? אבל זה לא משנה, כלומר, הרעיון צריך להיות קיים באוויר כדי שבכלל הוא יהגה, יהגה. כן, נכון.
אז הוא אומר, הוא משיב לרבי עמי שזה בכלל לא נס.
אז רבי עמי, כן, רואה את זה לא כנס, אלא כמין, זה דבר מעניין. כלומר, חכם שרואה את תחיית המתים כהתפתחות הכרחית של המציאות. איך? לא יודע. אני לא בטוח שגם הוא יודע. בסדר? טוב, בואו נמשיך. מה? מה?
התורה
לא תומכת בשום תורה, שום תורה מדעית, כי זה לא התפקיד של התורה להחליט מה נכון מבחינה מדעית. מה? הבנת? כלומר, התורה עוסקת בתורה. מה שאנשי המדע מסבירים, אם ימצאו הסבר מספק, נקבל. ההסבר לא מספק, לא נקבל. זה הכל. טוב, בואו נמשיך. אמר לה הוא מינה, יש דתיים שהשקיעו הרבה מאוד אנרגיה כדי לסתור את תורת האבולוציה. יש כאלה. חבל על כל המאמצים, בשביל מה? כאילו זה הופך את התורה לספר מדע. כאילו שהתורה יש מה לומר מבחינה מדעית. זה משהו אחר לגמרי. זה עולם אחר. כן. יש בכלל ב... סמינריונים להחזרה בתשובה. אין? בוא שלושה ימים, אנחנו נראה לך מה זה יהדות, הצד היפה, ואתה בסוף תהיה דתי. אין? אז מסבירים לך, יש הרצאה על מעמד האישה. ואז אומרים, רבותיי, לפי היהדות, האישה היא יותר מן האיש. כן? למה? כי לפי היהדות האדם בא מן האפר, מחומר דומם. ואילו האישה באה מן האדם, מן האיש. אז יותר נעלה. ואז שמענו, טוב, עכשיו תפילת מנחה, וזה למחרת, הרצאה, גופרית ואש נגד תורת האבולוציה. מוריי ורבותיי, איך אפשר להגיד שהאדם, שהוא נזר הבריאה, בא מן הקוף? איך זה יכול להיות? אז מאיפה הוא כן בא? מן הבוץ. מן הבוץ, זה בסדר. אז אחד שואל, סליחה, אבל אתמול בהרצאה על מעמד האישה, אתם אמרתם שזה יותר נעלה לבוא מיצור חי, מאשר לבוא מיצור דומם. ועכשיו אני שומע הפוך. טוב, זו שאלה מאוד מעניין, נדבר איתך בהפסקה. מגיע הזמן של ההפסקה. סליחה, אני ממהר, אני צריך ללכת. אז יש פה שתי אפשרויות. או שלא האמנתם ברצילות על מה שאמרתם על מעמד האישה ביהדות, יש לי יסוד לחשוב את זה. או שיש קושיה טכנית, כן, לוגית. טוב, אמר לה האומינה לרבי, לגביה בן פסיסה. יש מין ששאל את גביה בן פסיסה. ווי לכון חייביה, אוי לכם רשעים, כן? דאמריתון מית חיין. אתם אומרים שהמתים יחיו. דחיין מית, דמית חיין. אלה שכבר מתו, אלה שכבר חיו מתים. אז אלה שמתו יחיו? גישה פסימית. רואים שכל דבר במציאות הולך וחלה. יש כיליון שמחלה את כולנו. אנתרופיה. ניהיליזם. סוף הכל למיטה, אין שום משמעות לכלום. אמר לי, אז גביה בן פסיסה עונה לו, ווי לכון חייו היה. אוי לכם רשעים. דאמריתון מיתה לחיים, שאתם רואים שהמתים לא יחיו. דלהבו חיה. דאבי חיה לו כל שכן. עושה לו כל וחומר הפוך. מי שלא היה, חי. אז מי שחי, לא כל שכן, שיחיה שוב. זה שיטה אפלטונית. כן, אפלטון, היו לו רעיונות כאלה. שהמוות והחיים מולידים זה את זה. החיים הם תולדה של המוות, ואז מלא המוות מולידים את החיים. מוליד את החיים. מה? זה מין גלגל כזה. מה? כן, זה משהו כזה. אבל אנחנו צריכים, כדי להבין את הדברים שלו עד הסוף, זה דבר לא פשוט הטענה שלו, וגם לא פשוט מה שעונה לו גביה בן פסיסה. אבל מאחר והגיע המבזק, אין לנו ברירה, אלא לדחות את הדיון המעמיק בנושא הזה לפעם הבאה, עד אז אתם תספיקו ללמוד את כל השיעורים שהיו מתחילת, כן, מתחילת הפרק בארכיון. כל טוב.